נועם, את ידעת שבארץ יש 10,000 קילומטר של שבילים מסומנים, ואנחנו אחת המדינות הכי מסומנות בעולם, מהבחינה של יחס שביל למטר רבוע?
וואי, האמת שלא הכרתי את המספר המדויק הזה.
כן, כן.
יפה.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, בו אנחנו עוסקים ועוסקות בטרקים וכל מה שמעבר. אני נינה.
ואני נועם. והיום הנושא שנדבר עליו בפודקאסט הוא שבילים. שבילים בישראל. אנחנו צועדים עליהם, לפעמים לוקחים אותם אפילו כמובן מאליו, אבל בעצם הם לא תמיד היו פה. כדי לשמוע קצת על ההיסטוריה וההווה של שבילים בישראל, אנחנו שמחות מאוד לארח היום בפרק את שי עגל. שלום שי.
אהלן, שלום נועם, שלום נינה.
שלום וברכה.
תודה שהזמנתם אותי. אני תמיד מוכן לפטפט על שבילים, והנה, עושה רושם שאפילו מישהו מוכן להקשיב לזה, וזה דרך אגב לא טריוויאלי, לא קורה לי כל יום. אז אני שי עגל, עבדתי הרבה שנים בחברה להגנת הטבע, הייתי רכז סוגי סיור, אחרי זה הייתי אחראי על עבודת השטח של הוועדה לשבילי ישראל, שאולי נזכיר אותה אחרי זה, ואחרי שיצאתי לאזרחות, פתחתי חברה שבעצם חלק מהדברים שהיא עושה זה תכנון של שבילי הליכה, שבילי אופניים, ועוד כל מיני דברים ש... קשורים לטיילות שטח פה בארץ ובכלל בעולם, ובעצם באופן כללי מתעסק בתחום הזה לעומק בשנים האחרונות. אז ככה הגעתי לפה, ואני חייב להגיד רגע שדווקא השבילים היו פה תמיד, לא תמיד טיילנו עליהם, אבל הם היו פה תמיד ואפילו לפנינו, כי לא רק אנשים אוהבים שבילים, אפילו בעלי חיים מאוד מאוד אוהבים ללכת על שבילים.
מעולה שרי, אז אתה מעלה לי ככה להנחתה לשאלה הראשונה, שהיא כמובן, איך שביל נולד?
כמו תינוק, לא?
אז כן, אז גם קצת כמו תינוק, אבל האמת היא שכל שביל נולד קצת אחרת. שביל טיול, שאנחנו מדברים עכשיו בעיקר על שבילי טיולים, ולא על אולי כבישים שהם גם סוג של שביל. שביל נולד קודם כל באמת מהצורך של אנשים להגיע למקום למקום, לפני שזה היה טיולים. ולהגיע בצורה הנוחה ביותר, הברורה ביותר, ואולי אפילו החכמה ביותר. אין מטייל שלא מכיר את משפט האלמותי חכם השביל מההולך בו, ושבילים של פעם לפחות היו באמת מאוד 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 חכמים. איך ששביל היה נוצר בעבר, ואיך ששביל נוצר היום, זה בעצם שתי פרקטיקות מאוד מאוד שונות. פעם בדרך כלל מי שהיה יוצר את השבילים היו בעלי החיים, ואחרי זה האנשים. היום אנחנו הרבה פעמים לוקחים כלים כבדים לפעמים, כשמדובר אפילו בשבילי אופניים, אבל גם בשבילים ברגל, ובונים את השביל ככה שהוא ילך בדיוק איפה שאנחנו רוצים. אבל בואו נשמור את בדיוק איך זה בדיוק נעשה להמשך.
אז באמת הזכרת את זה קצת. אנחנו עושים איזושהי הבחנה בין שבילים עתיקים לשבילים מודרניים, נכון?
כן, אני חושב שאנחנו עושים את ההבחנה הזאת קודם כל ברגליים שלנו. הדבר הראשון, דרך הכי טובה לזהות אם שביל הוא מודרני או שהוא שביל עתיק, היא ללכת עליו. ההליכה בו פשוט תהיה שונה לחלוטין, ההרגשה תהיה אחרת. והסיבה לזה שהמטרה היא אחרת. פעם שבילים היו אמצעי כדי להגיע למטרה מסוימת, לעלות מים, להגיע לשדה, להגיע לשכנים, להעביר את הצבא.
כל מיני צרכים פרקטיים בעצם.
שהכתיבו את איך השביל יהיה מבחינת כמה הוא יהיה קשה, כמה הוא יהיה ארוך וכולי. והיום אנחנו רוצים שהשביל יהיה הכי כיף שאפשר, הכי יפה, הכי מרגש, ופחות פחות חשוב לנו שהשביל יגיע בצורה הכי נוחה. וההבדל, אם נסתכל רגע על שבילים באופן כללי בארץ, נוכל לראות שבילים שפעם נבנו בצורה של סרפנטינות ארוכות שמורידות לשיפועים נמוכים, וכשאנחנו באנו לפה, הישראלים או היהודים הראשונים, דווקא רצינו שהשבילים יהיו יותר מאתגרים ויותר מעניינים ויותר מרגשים, אז הלכנו לא פעם בדרך הכי קשה שהיא לא מסוכנת כדי להגיע לנקודה, מנקודה A לנקודה B.
תן לנו דוגמה על שביל עתיק או שביל מודרני.
אז שבילים שאנחנו בנינו פה בעת החדשה היו שביל מעלה בני המושבים, שעולה מי שלא מכיר מנחל ארוגות הידוע אל רמת המדבר, והגיעו בני המושבים ורצו לעלות למעלה, והיה להם שני מעלות קיימים ומאתרים ומקסימים, מעלה האיסיים ומעלה עין גדי, אבל שני אלה לא היו מספיק מאתגרים, והם לקחו כמה עתים ומעדרים וחצבו את דרכם בצורה פחות או יותר הכי ישרה שאפשר מערוץ הנחל ועד לרמה שלמעלה.
מה שנקרא לפסטן.
או פשוט שביל הדוך. שביל בני המושבים יהיה שביל הדוך מהיום.
חד משמעית. אני חושב שאם אפשר, אם נשית פה הבחנה טובה, שבילי הדוך יהיו שבילים טובים. יהיה הבחנה טובה, יהיה שם טוב, כמה שיותר דוך, אבל לא למות. זה בערך גבולות הגזרה. לעומת זאת, במעלים עתיקים היה לנו בעצם, הדבר שהשפיע הכי הרבה על אופי המעלה היה מי אמור לעלות בו. וזה קצת מביא אותי, יצא לי תאר קצת בירדן, ולבדוי שם שתמיד הולך איתי מורה דרך נהדר בשם סלם, יש לו דרך מאוד נוחה לסווג שבילים. השביל הכי בסיסי זה, הוא קורא את זה טריק לאקווייס. טריק הוא קורא להכל טריק אגב. טריק זה שביל לא טוב. בבדואית פשוטה זה אומר, אתה הולך, אתה צועד אל מותך כרגע. תמשיך בשביל הזה ואתה מת.
נשמע מאוד מבטיח.
נכון. הדרגה השנייה היא טריק אנזת, שביל איזים, שזה אומר שאם תשים לא אוהב טוב 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 לדרך, אולי לא תמות. הדרגה השלישית היא שביל טריק חמיר, טריק חמר, שביל חמורים, שזה כבר קצת נראה כמו השבילים שיש לנו בארץ, הפחות מוצלחים מביניהם. דרגה רביעית, שזה הדרגה העליונה של השבילים, זה טריק ג'מיל או טריק ג'מל, שביל גמלים, גמלים, לא אוהבים אבנים, לא אוהבים שיפועים, אז זה אומר ששם אפשר ללכת בכיף.
קיבלנו סקירה למדרג שבילים בדואי, זה ידע חדש.
נעשון, בפעם הבאה שמישהו ישאל אותך לפני טיול, אם זה שביל קשה, תן לי את הלאה.
אני יכולה גם להגיד שזה משהו שהרבה פעמים לומדים גם בסוג של מיומנויות שטח בסיסיות, שאם אנחנו נמצאים באיזה אזור ומנסים לנווט, אם אנחנו נראה גללים של גמלים, נבין שזה דרך שאנחנו גם יכולים ללכת בה. אני מדברת על מדבר יהודה ישראל, לא רק בירדן.
מחפש את המירולים.
בדיוק, ואם אני מוצאת איזשהו מרעול עם גללים של יעלים, זה אומר שממש לא כדאי לי ללכת בעקבות הגללים האלה, כי אז אני כנראה אלך למותי, כמו ששי פה מזכיר. אז שי, איך מסמנים בעצם שבילים עתיקים?
אז האמת היא שפעם, כולנו מכירים את השיטה, או לא כולנו, את שיטת הרוג'ומים. היו מסמנים בגלי אבנים. לוקחים גל אבנים, והיינו הולכים מגל אבנים אל גל אבנים. אבל פעם שבילים הם לא היו רק משהו שאתה תמיד רוצה לספר לכולם, אלא לפעמים זה היה סוד שאתה רוצה לשמור לעצמך, ולכן לפעמים הרוג'ומים האלה היו מאוד מאוד קטנים, עד לרמת שתי אבנים ממש קטנות, שרק מי שיודע לחפש אותם ידע.
אתה יודע, זה מזכיר לי, הייתי, עומר ואני עשינו טיול הכנה בירדן לפני כמה חודשים, טיילנו ברג'אף, ולקחנו כאן בדואים שהובילו אותנו במקום, וזה אזור לא מסומן לחלוטין, ופשוט לא הבנו איך הוא רואה את הדרך. עכשיו, זה יותר מהתמצאות. כשהוא הצביע לנו, אז ראינו את הרוג'ומים, אבל הם היו ממש נסתרים. זאת אומרת,
לי גם הייתה חוויה ממש דומה, ממש ברג'אף לפני כמה שנים. עם הזמן הרגשתי שאני הופכת להיות בדואית, כמה שבחורה בלונדינית עם שיער מטולטל יכולה להיות, אבל כשהתחלתי לזהות בעיניים שלי את הרוג'ומים שלפיהם הם עוקבים, ואמרתי, גם בהקשר הזה של מה שדיברנו קודם על שבילים עתיקים אל מול מודרניים, אנחנו בני אדם המודרניים באים לאיזה פסגה של הר, שמים מלא אבנים אחד על השני, הרוג'ום, שלי הרוג'ום הכי גדול שיכול להיות, שלי גדול יותר משלך סטייל כזה. בעוד שהבדואים, כשהם מטיילים, או שאנחנו מגיעים לאזור שהוא כזה, שתי אבנים זה מספיק לנו כדי להבין לאן צריך ללכת. זה, בעיניי זה מדהים, האמת.
אולי זה גם רצון לעשות מינימום שינויים בשטח. אולי. אבל סליחה, שי, ממש קטן אותך.
לא, אבל רג'אף זה דוגמה ממש מאלפת לבדיוק מה שאמרתם עכשיו. אני חושב שרק אולי בפעם העשירית שהייתי שם התחלתי לראות את השבילים. באמת לא מצאתי את השבילים בהתחלה בדיוק. אותה חוויה שאתם מתארות אגב, והיום אני מרגיש שכשאני הולך שם אני אשכרה מוצא את השביל. היה פעם מנהל בית ספר שדה אגדי ביער הנגב, מאור בקל, שהיה אומר...
כפרה עליו שיזכה לחיים ארוכים.
שהיה, לפני שהוא עבר רק לשתות יין כל היום, ועוד היה מטייל במדבר.
ולגדל זקן ארוך.
הוא אומר, אין דבר כזה אבן על אבן במדבר במקרה. אז זה ממש ככה, במדבר אתה רואה אבן שיושבת על אבן, מישהו שם אותה שם, ובדרך כלל אנשים לא שמים סתם אבנים על אבנים. אז בעצם פעם ככה היו מסמנים את השבילים ברוג'ומים, אבן על אבן, היו קצת דברים יותר מתוחכמים של אבני מיל, מי שמכיר על הדרכים הרומאיות, קוט, שאז זה היה קצת כמו היום, כשאתה עושה, ראיתם שעושים היום שביל, אז עושים קודם כל שביל, לא משנה, מסמנים אותו, ואז שמים המון קרדיטים למי סימן, מי עשה, מי חשב וכל זה, אז אבני מיל היו קצת ככה, זה היה להראות את הדרך ולפרגן לקיסר. והיום יש לנו מגוון רחב של דרכים לסמן שבילים בעולם. אנחנו משתמשים במה שנקרא משולש הסימון, לבן כחול לבן, שיטה שהבאנו לפה ממרכז אירופה, צ'כיה, בוהמיה, בולגריה, האזור הזה, כבר בנגיד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו מכירים את הסימונים האלה מהאזור הזה. במקומות אחרים בעולם הם מסמנים בצורה אפילו לפעמים יותר פשוטה, מי שהולך פעם בקמינו בספרד וראה את החיצים הצהובים, אני חושב שהם עושים אחלה עבודה. אז בעצם היום הדרך היא לקחת ולשים סימנים פיזיים, לייצר סימן שלא היה בטבע לפני זה, בין אם זה צבע, בין אם זה שלט, שיראו לנו את הדרך.
ומי מסמן היום בישראל את הסימונים האלה?
אז באופן מסורתי בישראל, מי שמסמן את השבילים, זאת החברה להגנת הטבע, במסגרת החברה להגנת הטבע, הוועדה לשבילי ישראל. אבל אני קצת חושב שהשאלה מי מסמן את השביל, היא השאלה אולי פחות חשובה. לסמן שביל, כל אחד מאיתנו יכול. זה אולי יצא קצת יותר יפה, אולי זה יצא קצת פחות יפה, אבל בסוף...
איך בוחרים תוואי לשביל? אולי זו השאלה שיש לשאול.
אז אני חושב שאולי השאלה היא אפילו יותר רחבה מזה, אלא מקימים שביל, כי שביל הוא מערכת של תוואי, של מקומות לינה, של מים, של נקודות עניין. כל הדבר הזה הוא חלק מההקמה של השביל. והסימון שלו הוא החלק אולי הכי קטן בכל הסוגיה הזאת.
אתה יכול לקחת אותנו קצת בנבחי הדברים שהזכרת עכשיו? איך באמת לוקחים פרויקט כזה? קודם כל, איך מחליטים שצריך שביל חדש? ומה קורה מרגע שמחליטים שהולכים על זה?
אני חושב שאולי זה קצת נשמע מליצי באיזשהו מקום, אבל שביל הוא בעצם תרגום של מערכת ערכים שיש לנו לשביל הליכה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את מערכת הערכים שיש לנו, את התפיסות שיש לנו על טיילות, על שמירת טבע, על מה מעניין, על מה יפה, על מה מרגש, ומורידים אותם לשטח. ואנחנו יכולים לראות הבדלים מאוד מאוד גדולים בין תרבויות מסוימות והשבילים שהם יוצרים. אני יכול לתת גם דוגמאות כדי להוריד את זה קצת לקרקע. כשהתחילו לסמן שבילים בארץ, לא ממש בהתחלה, אבל נגיד שזה נהיה מין common practice כזה, אורי דביר התחיל את זה אי שם נגיד במסות בשנות ה-70 או 60, הוא בא כדי לחנך ילדים. זה הייתה המטרה, להביא טיילות חינוכית, או לא רק ילדים, אבל טיילות חינוכית. והשביל היה אמור לשרת את הצורך הזה. ולכן, כשהוא חשב לעצמו, איפה אני אתחיל את שביל ההליכה לנחל חברים, הוא הסתכל על השטח והוא אמר, טוב, איפה אפשר לסובב אוטובוס של ילדים? הוא יתחיל השביל. עם הערך, עם הערכים שהיו מובילים אותו, כשהוא בחר את תוואי השביל, היו נגיד, הבאה של תיירים מחוץ לארץ לטור את הארץ, מן הסתם הוא היה מתחיל את השביל בתחנת אוטובוס, אולי ביציאה מאיזשהו גסטאוס, בתוך ישוב או משהו כזה. זו דוגמה מאוד מאוד נקודתית לאיך הערכים שלנו משפיעים על הבחירה של התוואי, וגם, או לא רק על הבחירה של, על עצם ההחלטה. ואורי דביר זו דוגמה מצוינת. בסוף, אורי דביר החליט שהוא מקים את שביל ישראל. לכאורה זה נורא טריוויאלי, נכון? היום זה נשמע נורא טריוויאלי, איך לא חשבו על זה קודם? אבל בעצם יש מעט מאוד שבילים בעולם שבעצם חוצים מדינה כדי לחצות מדינה. זאת אומרת, אם אתה חוצה את ארצות הברית ב-PCT, שזה שביל הרכס הפסיפי, שביל שחוצה את ארצות הברית מקנדה ועד מקסיקו, אף אחד לא חשב שהוא עושה את זה כדי לחצות את ארצות הברית, אלא פשוט כדי ללכת ברכס הפסיפי.
לא, ואם הוא היה רוצה לעשות את זה, הוא בטח לא היה הולך על הרכס בתוואי המאתגר הזה, הוא היה הולך נמוך יותר נגיד, שיש מזג אוויר יותר טוב.
שוב, זו שאלה של ערכים. אם הוא היה רוצה שכמה שיותר אנשים יחצו את ארצות הברית, הוא היה הולך נמוך. אם הוא היה רוצה שזה יהיה כמה שיותר מאתגר ליחידי סגולה, וזה, אז הוא היה הולך גבוה. אבל כשאורי גביר החליט שהוא מסמן שביל לאורך מדינת ישראל, לא חשוב עכשיו ההשראה הזאת, שהגיע אגב מארצות הברית, הוא בעצם לקח את התפיסה שלו של טיילות כחלק מחיבור לארץ, ותרגם אותה לשביל הליכה.
גם הרבה פעמים אומרים שהבחירה בסימון ובתוואי קשורה באמת לנופיה של הארץ. זאת אומרת, נופיה התרבותיים ולא רק המוחשיים, ובגלל זה השביל עובר ביישובים דרוזיים ומגיע לתל אביב, לירושלים, מנסה ככה למצות את כל מה שיש למדינה להציע מהבחינה של הערכים שלה.
אני חושב שבמקרה הזה ספציפית זה לא כל כך ככה. אני חושב שאורי דביר גם בתפיסות שלו, ובכלל התפיסות שהיו מאוד נהוגות בארץ, עדיין נהוגות בארץ, שבילים השתדלו מאוד להימנע מיישובים, וכשהם עשו את זה, זה היה קצת פייה. אני חושב שאורי דביר, מה שהוא ידע לזהות היטב, זה שצריך לעשות את זה מהר, ולא להתעכב עכשיו רגע על הקבעה הזאת או על הקבעה ההיא, כי ככה זה ישראל. אם אתה עושה משהו ומתחיל לשאול את ההוא ואת הזה, אז יהיה לך אלף דעות, ולא יהיה שביל בסוף. והוא אמר, בוא ניקח מסלולים יפים, נחבר אותם הכי קל שאפשר, כדי שיחצו את ישראל, ואחרי זה נשפר את זה. וזה היה בדיוק ככה. להזכירכם, מי שלא מכיר, פעם שביל ישראל, מתחנת הדלק של עובדת הסמוכה לשדה בוקר, ועד לשיזפון, כמעט 250 קילומטר, הלך לאורך כביש 40.
וואו, סופר משעמם.
נכון, ואורי דביר היה יכול להגיד, רגע, לא, זה לא מספיק טוב, אבל אמר, נעשה את זה, ואחרי זה נשפר.
חומה ומגדל ממש.
נכון, ממש ככה. ממש ככה, ובאמת 9 שנים אחרי זה, בשנת 2006, השביל שינה את התוואי שלו, והפסיק ללכת לאורך הכביש עד לצומת ציפור.
זה בדיוק מה שקורה בימים אלו ממש, שבעצם כל המקטע הראשון הצפוני של שביל ישראל שינה פניו לחלוטין. אני חושבת שהוא עדיין לא נפתח, הוא כן סומן, עדיין לא נפתח להליכה. שי, אתה יכול להרחיב על זה קצת?
אני יכול להגיד שהמצב הפיזי כרגע, שיש שם עוד קטעים שגם לא סומנו וגם עוד לא ממש נפרצו, אבל המקטע החדש של שביל ישראל הוא דוגמה מאלפת לקבלת החלטות ביצירה של תוואי של שביל. כי אם תסתכלו, תשימו לב שהוא עושה דילוג מכוון, על כל הגנים הלאומיים הכי יפים שיש לנו אולי בצפון הארץ. מצודת נמרוד, בניאס, גם המעיינות של הבניאס וגם שביל הבניאס וכל הדבר הזה. ובעצם שביל שבאופן הגיוני היה אמור לעבור בנקודות הכי יפות של הצפון, מדלג על הנקודות הכי יפות של הצפון, וזה קורה במקום הזה שהמטיילים, הם כבר לא תמיד בראש מעייניו של מתכנן השביל, אלא הפוליטיקה הקטנה. ומזה אורי דביר מאוד פחד, ואמר, נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים כרגע. ואני חושב שאנחנו נמצאים היום קצת במקום בישראל, שמהרבה מקומות גם הפוליטיקה הולכת הרבה מאוד אל השבילים. ועם מערכים שפעם היו חינוך, ולהגיע למקומות הכי יפים, ולהביא את האנשים בתוואי הכי נכון, היום נכנסו הרבה מאוד דילמות אחרות, שהם באיזה מועצה אזורית זה עובר. אנקדוטה מעניינת על זה, תסתכלו רגע על שביל הגולן, תחשבו על שמתחיל בחרמון, כולם מכירים, או לפחות מי שבא, וזה מכיר ששביל הגולן מתחיל בחרמון, ואיפה הוא מסתיים? הוא מסתיים במקום שנקרא אין תאופיק. אי שם מעל הכנרת, מקום כלום, אין שם שום דבר, סתם חורשה. למה הוא מסתיים שם ולא ממשיך הלאה, ולא יורד לכנרת?
למה?
כי זה גבול המועצה האזורית גולן. המועצה האזורית גולן מסתיימת במקום הזה. אם אתה מתחיל לרדת למטה, אתה עובר למועצה האזורית עמק הירדן. ובו אתם רואות איזה דוגמה על איך שביל, שבסך הכל היה צריך ללכת עוד 6 קילומטר או אפילו פחות, ולהסתיים כמו שצריך על חוף האון, פשוט נעצר באמצע שום מקום, כי זה גבול המועצה האזורית.
אז מי באמת הכוחות שמשחקים תפקיד בקביעה של התוואי, של שביל, כל שביל?
אז היום בעצם זה קצת עבר מאנשי השטח של פעם, לאנשי השלטון המקומי נקרא לזה. בעצם כל אחד שאחראי על שטח מסוים, בין אם זה מועצה אזורית, רשות טבע וגנים, קרן קיימת, רוצה לייצר את השבילים במרחב שלו שמתאימים לו, ולא תמיד יש ראייה כוללת של הדברים האלה. וזה מה שלפעמים מביא אותנו לשבילים פחות מוצלחים.
אז בוועדה כזו יושבים בעצם החברה להגנת הטבע, הרשות המקומית, עוד מישהו?
תראי, בסופו של דבר, מי שמחליט בפועל זה מי שאחראי על השטח. זאת אומרת, אם את עכשיו ראש מועצת אשכול, סתם אני זורק כמובן, ואת מחליטה לעשות שביל מנקודה X לנקודה Y, אף אחד לא יכול להגיד לך שום דבר. השביל הזה יהיה.
החברה להגנת הטבע ואנשי השטח בעצם יכולים לבוא ולייעץ, אבל הם לא מקבלי החלטות.
נכון. בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטות, ופאזה מאוד חזקה שיש לנו גם בקבלת ההחלטות, היא הרבה פעמים ליביליטי, אחריות. למה לעבור פה או למה לא לעבור שם, יכולה להיות שאלה כאילו למשפטנים ולא לא למתכנני שבילים, או למישהו שאי פעם היה בכלל בשטח.
כמו החלק הזה במצודת כוח, שנסגר בגלל שמישהו נפל שם?
נכון, דוגמה מצוינת. יש לנו המון, אין סוף דוגמאות כאלה, של מקומות שנסגרו כי מישהו נפל שם, וזהו. ומאז הם סגורים, או שכן או שלא, נחל תחמסון, מערות לוזית, וכו' וכו'.
שי, שתף אותנו בדילמה שקשורה לסימוני שבילים.
אז אני דווקא אלך על משהו קצת יותר רומנטי משאלות פוליטיות של איך לחצות מועצה אזורית כזאת או אחרת, כי זה גם, אלה הרבה פעמים גם דילמות, על המתח שבין שמירת טבע ושביל מסומן. שביל מסומן, בעצם היותו, מביא מטיילים, יותר מטיילים משביל שאינו מסומן. אחרת לא היינו צריכים את הסימון שבילים. ופעם היה לנו שביל מסומן בנחל טרף. נחל טרף הוא נחל לא גדול, לא ארוך, שנמצא בתוך בקעת סין שליד שדה בוקר, באזור מאוד 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 נידח של המדבר, באמת אמצע שום מקום, ובנחל גבי מים, מפלים יפים והמון מאובנים, והיה בו פעם שביל מסומן, וכשהלכו בשביל המסומן הזה הייתה נטייה לאסוף פה מאובן, שם מאובן, והמאובנים האלה פשוט התחילו להיעלם לאט לאט, ואז היה צורך לקבל החלטה לגבי השביל הזה, ובסופו של דבר הוחלט לבטל אותו. הוחלט שנשאיר את המקום הזה כרגע בלי מטיילים. וזאת החלטה קשה, זו החלטה שלא מקבלים בקלות. אגב, זו לא הייתה החלטה שלי, זו קצת תורם זמני, אבל זה בהחלט דילמה שאני יכול להזדהות איתה. וגם היום מגיעים אנשים לנחל טרף, אבל בזה שהוא לא מסומן, נמנע בפגיעה סביבתית. במקומות אחרים, אגב, מקבלים החלטות אחרות, כי יש באמת איזשהו מתח שבין טיילות לשבירת טבע הרבה פעמים.
זה מוביל אותי אמת לשאלה נוספת שחשבתי עליה. מה היתרון בשביל מסומן, ולהבדיל גם מה החיסרון שלו? או מה בעצם החסרונות? אני חושבת שיש מלא יתרונות בשבילים מסומנים, אבל אולי גם יש להם חסרונות?
קודם כל, כן. קודם כל, שביל מסומן ממשטר אותנו. הוא אומר לנו לאן ללכת, הוא מספר לנו איפה מעניין, ואיפה כדאי ללכת לפי מה שמי שעשה את השביל החליט. לפעמים זה נראה נורא טריוויאלי, זאת אומרת, אני אומר, בטח, אם הוא אמר שצריך ללכת דווקא בתוואי הזה, בטח הדבר הכי יפה והכי נכון.
זה עוד פעם הוביל אותי לדיון הראשוני שלנו בכלל, על שביל עתיק לעומת שביל מערבי. אני רוצה היום לטייל, זאת אומרת שאני במשימה, אני רוצה ללכת למקום הזה, להרגיש את החוויה, להרגיש את העלייה, להרגיש את הדופק, לעשות וילה, ללכת הביתה בחזרה לעיר בטון שלי. בעוד שלשוטט, ומי יודע מה נמצא, ואולי יהיה לי בכלל משעמם כל היום. זה כאילו משהו שפחות אנחנו אוהבים לעשות. כשאנחנו הולכים לטייל, אנחנו רוצים להיות במקום הזה, בנחל כזיב, במקום הכי יפה, ולא סתם לשוטט בחורש כשלא נראה כלום מסביבנו.
נכון, והנה הכנסת בדיוק את התשובה ואת התשובה לשאלה הזאת. שביל מסומן היתרון שלו, זה שאנחנו יודעים, הוא הוודאות, אנחנו יודעים מה יהיה. אנחנו עולים עליו, אנחנו אפילו יכולים להסתכל במפה מראש, איפה המעיין, איפה התצפית, ויש לו רמה מסוימת או גבוהה מאוד של ודאות. לעומת זאת, בשביל לא מסומן יש איזושהי הרגשה של חופש מצד אחד וחשש מהצד השני. אני יודע אם יצא לכם פעם ללכת, אני איך שיצא לכם, אבל לפעמים כשהולכים בשביל לא מסומנים במדבר, ופתאום מגיעים לשביל מסומן, יש מין הרגשה של חזרה לסציביליזציה.
של ביטחון.
או, אוקיי. יורד מתח מהגוף, יורד מתח מהמיינד. אוקיי, אני בסיביליזציה, אני יכול לשחרר את עצמי. אם אני אלך אחרי הסימונים האלה, אני אגיע למקום הנכון. ואני חושב שזה בדיוק היתרון והחיסרון של שבילים מסומנים, ואני חושב שזה קצת מה שבישראל לא השכילו לאפשר את שניהם. החוק שלא מאפשר באופן גורף הליכה שלא בשבילים מסומנים בשמורת טבע, בעצם הפך את רוב החלקים הכי מעניינים של ישראל לאפשריים רק בצורה מסוימת, בשביל שמישהו ביום מסוים, בהחלטה מסוימת יחיד שאתה הולך בו. אז מצד אחד זה נותן ביטחון להמון אנשים לבוא למקומות שהם לא היו באים אליהם אחרת. מצד שני, זה אומר לכולנו איפה אנחנו אמורים ללכת, ולא מאפשר לנו את החופש הזה לטעות, לאבד, להסתכן, שזה הרבה פעמים גם חלק מטיילות.
בפרק הראשון של העונה הזאת בפודקאסט, עומר ויזר דיברו עם איריס הן, שהיא מנכ"לית חברה להגנת הטבע, והם דיברו בדיוק על העניין הזה, על המתח הזה שבין שבילים וההכרח ללכת בהם בתוך השמורות, אבל הטרייד-אוף הוא שבעצם אנחנו זוכים לשמור על הסביבה. אנחנו מחריבים במרכאות את התוואי הספציפי שבו אנשים הולכים, אבל זה כדי לאפשר לטבע, לחיות, לצומח, לסגשג בעצם מסביבו. ואני חושבת שזה עוד כן יתרון שיש בסימון שבילים, בהליכה על שבילים. כן, כי זה מקומות שנגיד בתוך השמורות לא היינו יכולים ללכת בהם אחרת.
אני אגיד בעדינות שהטענה הזאת היא לא evidence-based.
כלומר?
זאת אומרת, במרחבים פתוחים יש מקומות, אין שאלה שבנחל ארוגות כולם צריכים ללכת בשביל המסומן. אני לא חושב שיש מישהו שיכול to overrule that, לטעון אחרת.
מבחינה בטיחותית.
מבחינת שמירת טבע.
הכל. בטיחות, שמירת טבע, ניהול, קהל, הכל. אבל כשאנחנו מסתכלים על מרחבי הר הנגב הגבוה, אני ממש לא חושב שזה נכון, ואני חושב, וגם מהיכרות קצת של המחקר בתחום הזה, שלפעמים ההפך הוא הנכון, ולפעמים כשפורסים את האנשים ומאפשרים להם ללכת איפה שהם רוצים, גם ככה רובם מתרכזים אל השבילים המסומנים, ומי שלא מתרכז בשבילים המסומנים, מפגין הוכחות במקומות ש... איך נקרא לזה? אנשים נורמטיביים לא נמצאים בהם בדרך כלל. והטענה שלי הרבה פעמים, ואפשר להתווכח עם זה, ואפשר שלא לקבל את זה, היא שאיפה שאין מטיילים, יש נזק, יש מישהו אחר. יש חממות סמים, יש מבריחים, יש קריאה בלתי חוקית. יש מטיילים, הרבה פחות מהדברים האלה. והנזק שאנחנו עושים ברגליים שלנו, ואני מדבר עכשיו רק על הליכה ברגל, נמוך לאין שיעור מהתועלת שהוא יכול להביא בזה, שמדי פעם אני ואת נגיע למקומות שאנשים אחרים לא מגיעים אליהם, ונפגין שם איזושהי נוכחות אחרת.
באמת שזו טענה ממש מעניינת. אני תמיד חשבתי שפשוט, נגיד, והמטיילים האלה, שהם טיילים מיומנים, מגיעים למקומות האלה שהם לא מסומנים, מהי מידת הנזק שנעשה על ידי הולך על שניים, שהוא גם בהנחה, באיזושהי אוריינטציית שמירת טבע, ידיעת הארץ, ידיעה של ניווט, מה הנזק שהוא כבר מבצע? זה משהו דווקא שאותי הוביל, ואני מודה שגם אני בדילמה ענקית, כי אותי חינכו לפי הטענה של איריס, של לא הולכים על סימון, על שביל שהוא לא מסומן בגלל אותו נזק, אבל מצד שני זה מצמצם גם את יכולות הניווט, או את יכולת העצמאות בשטח, ואת ההרגשה של אני אוכל להסתדר בכל מצב שיש. ובאמת יש ממש מעט אזורים בארץ שאפשר לנווט בהם כמו שזה, ואני מעביר רק את סדרות שטח, ואני מרגיש, רואים את זה גם על הנוער של היום, שכן מפה, לא מפה, מיומנויות של ניווט ועצמאות, ומתוך זה גם ביטחון בעצמי ובהחלטות שלי, ולעמוד מאחורי החלטות.
אבל זה כבר חוזר באמת למה ששי דיבר עליו קודם, של מערכת הערכים שמובילה אותנו בבניית שביל. האם אנחנו באים בשביל לעשות העצמה, וללמד אנשים לנווט, ותחושת ביטחון וזה, או שאנחנו באים לראות את הטבע, לשמור עליו, לראות אותו כזה, מה שנקרא מרחוק, לגעת, לא לגעת, מבלי להרוס אותו, ואני חושבת שהדיון הזה שאנחנו מנהלים פה, הוא בדיוק העניין הזה של המתח הבלתי נגמר, נכון? אנחנו האדם החזק בטבע, שאנחנו בקלות, בקלות יכולים לרמוס אותו, לעומת האדם שרוצה ליהנות מהטבע. שאלות מעניינות. וזה כיף שאנחנו לא צריכים לקבל החלטות פה בפודקאסט.
ממש, אני רק יוסיף על זה ויגיד שהטענה שלי אפילו קצת יותר מזה, זה שאיפה שאין מטיילים, זה לא אומר שאין אנשים.
מה שאמרת והזכרת, מבריחים וכו. הגענו לדעתי לסוף הפרק. שי, יש לך עוד משהו שאתה רוצה לספר, לשתף, לחלוק איתנו?
האמת היא שכמו שאיימתי בהתחלה, אני יכול לפקפט על הנושא הזה ללא גבול, ואני חושב שיש עוד הרבה דברים שאפשר להגיד גם בכלל על השאלות של למה אנחנו הולכים, למה ישראלים הולכים ולמה לא ישראלים הולכים. למקום הזה זה בסדר גמור, אני חושב שעצם הדיון...
בפרק הבא.
כן. עצם הדיון הזה שאנחנו מנהלים פה, אם הוא מגיע אפילו לכמה אוזניים, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב על שבילים במובן היותר רחב שלהם, בדיוק כמו שאמרתי קודם, איזושהי השתקפות של הערכים שלנו. ולפעמים, כשאנחנו רוצים, עכשיו יש לנו, אנחנו נורא רוצים לחזק את ירושלים, להעביר את שביל ישראל בירושלים, אז אנחנו צריכים להבין שיש עוד ערכים אחרים, כמו טיילות, כמו חיבור ששבילים יהיו בשטח, ששבילים יהיו מחוברים לטבע, ולא דווקא שבילים עירוניים, שגם צריכים להיכנס למשוואה הזאת. ולפעמים היום אנחנו בתוך כל ההמולה הפוליטית הזאת, מתעקשים גם לגרור את השבילים לתוך זה, והתוצאה של זה היא שני דברים. קודם כל שבילים שעומדים כאבן שאין לה הופכי, כי הערכים הבסיסיים שלהם שניהלו את הקמת השביל לא היו טיילות, אלא היו דברים אחרים. והדבר השני, שבילים פחות טובים. ויש לנו מסורת מדהימה בישראל של טיילות, באמת ייחודית בעולם, והייתי שמח שנשמור עליה.
אינשאללה.
אינשאללה.
אוקיי, שי, אז גם לנו יש מסורת פה בפודקאסט, שאנחנו קוראים לה פינת הציטוט, ובה אנחנו מביאים כל פרק איזשהו ציטוט מעניין שקשור לנושא שדיברנו עליו. והפעם נינה הביאה לנו פנינה קלאסית.
זהו, אז האמת שאנחנו בקלאסיקה של עזריה אלון מתוך שבילים במדבר, שהאמת קצת עושה לנו קונטרה על כל הדיון שעשינו עכשיו, שהוא גם מעניין בפני עצמו. אז שימו לב לציטוט הבא. זכור ושמור, חכם השביל מן ההולך בו. אם עלית בו, אל תעזבנו, כי הוא צודק תמיד. הנה ימשוך אותך על שפת הים, בשעה שפניך להרים דווקא, ואתה רוצה לנטוש או לקצר. הגעת לשפת המצוק ואתה רוצה לרדת, והוא, סחור, סחור, עולה ויורד, מושך איען. ייזהר לך מקיצורים. סמוך על דורי דורות של שודדים ורועים, אנשים אשר דרכם עץ עליהם לא פחות מאשר דרכך לך. ובשעליהם כבשו את השביל דווקא כך. אינך מאמין? עד רבה, נסה. לך בדרכך אתה, והגעת. או אל מפה ללא דרך, מלבד חזרה לקבותיך בבושת פנים, קיצור כזה או אחר, הוא הדרך הארוכה.
פה, פה מאוד. שי מכיר?
Well said, לא, האמת שלא הכרתי, זאת אומרת, את יודעת, פה ושם זה מצלצל לי, אבל לא הכרתי את זה לרמה הזאת, וגם אני לחלוטין סומך על תורות של שודדים, רואים, ובעיקר פרעים אגב, מבוני השבילים הטובים בעולם.
פרעים ועיזים ולגמרי, נכון? זהו, הגענו לסוף הפרק. אנחנו רוצות להודות לך, שי, מאוד מאוד, הדיון היה מרתק. בטוחה שיש לנו עוד הרבה ללמוד ולשמוע ממך, ואם תסכים, אולי נזמין אותך שוב.
תודה לכם, תודה לכם. אני באמת, באמת היה לי כיף, ואני שמח על ההזדמנות לגעת בנושא הקצת לא מדובר הזה, וגם בפעם הבאה אפשר לפקפק סתם על, אתם יודעים, איזה גרייט עם הליין טרייל או משהו כזה, גם על זה אני מוכן לדבר ללא גבול.
היידה, נעשה זאת. תודה רבה, אנחנו היינו פודקאסט המעיין, אפשר למצוא אותנו בכל פלטפורמות ההזנה, אנחנו גם ברשתות החברתיות, נשמח אם תספרו לנו מה חשבתם על הפרק. תודה שוב לשי, המוזיקה בפרק מבוצעת על ידי גד תדהר, נשתמע בפרקים הבאים. ביי ביי.
ביי ביי.